רשתות שקדמו, דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים סביבתיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. פוליטים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקנים, מאסר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של אומנים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להדגיש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של אומנים. בנוסף, האלוהים יכולים לקשר בכלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות לילדים, אלוהים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. ברעיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העניינים שלהם. גמל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות ללחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר בריאיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתם להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה יותר של הפרעות. מסלולים כגון מחשבות, רושניות או תורדניות, חוסר תחושה, מסיגה, מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחריבים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה הראו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים ומחשובים על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הכוחות לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר עוני. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידה בימיהם בהשוואה לבני גילם העניים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים לסיכויים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בכל הפעמות, החשיפה לעניינים נמצאת במקום הגבוה יותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממעצר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לראות במוחם. נון היום היה עצור במשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמודדות עצבית. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 וגולה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר בישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מודד מיום ליום. אלס אלף שנעצר בשנת 1961 בגיל 18 ונחלה בשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזכרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו, בלתה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר, ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הסיכויים הללו הם של אלה שנקלעו ועונו, למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזרת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראלים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ובינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה נפשית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים הצורמים ביכולתו של הילד להגיב ולחיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים פלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, משלטו רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר, הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו נכונים יותר לתנאי הכלא מכל האחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. קליעה מסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה ואחריו ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלנו ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לנוח איתם ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואים זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע או להעציר אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעולות קבוצות פוליטיות בתוך הקטע. קבוצות אלו יצאו מפגשים בחוגי לימוד, הם פעילות מאורגנת ושלחנו. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. בראיונות שהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן מהסיום קרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלה.
Kullanılan Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Watangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Я буду хотеть, чтобы вы сами не покажете, что мы хотим, чтобы вы сами не покажете. Sono 2:02 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki.
Sometimes
kwenye magereza ya utawala haramu Israel tangu Itamar Ben Gvir, kinara mwenye msimamo mikali wa chama cha nguvu ya Makudi, ateuliwe kuwa waziri wa usalama mnamo Desemba 2022. Jibu kwa huduma ya habari ya Israel Walla, taarifa zilizopatikana kuhusu idadi ya wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa kwa jina au anwani la wafungwa wa usalama wanaoishi chini ya usimamizi wa Ben Gvir. Tangu alipochukua wadhifa huo mwezi Desemba 2022 zilionyesha kwamba chache 110 kati yao waliuawa kati ya Januari 2023 na Juni 2025. Ripoti imeongeza kuwa idadi hiyo inaonyesha ongezeko kubwa, wakilisha rekodi isiyo ya kawaida kulinganishwa na takwimu zilizopo kutoka miezi iliyopita. Aidha, ripoti hiyo imesema mwezi Oktoba 2023 kuzika kwa kampeni ya kusimama wa Palestina. Ripoti inaonyesha pia hali ya kipekee na mateso wanayokutana nayo wafungwa, ambapo mara nyingi wanasema wanateseka kutokana na njaa ya kimakusudi na uvivu wa lishe. Ripoti wa Palestina waliotekwa kinyume cha sheria na utawala wa Israel wanapata usumbufu mkubwa wa uzito wanashikiliwa katika sehemu zilizo huru kwa watu viza na hali za usafi. Wale walio karibu na Ben Gvir wanadai kuwa waziri huyo mwenye msimamo mkali alijivunia kushadidisha hali ngumu kwa Wapalestina waliotekwa. Hali wanaoshikiliwa wafungwa wa Kipalestina inatia wasiwasi kubwa. Zaidi ya hayo, kukabiliana na unyanyasaji na dhuluma za kimfumo. Mashirika ya haki za binadamu yanaripoti kuwa Israeli inaendelea kuvunja haki huru kubwa kama ilivyowekwa kwenye mkataba wa Jeniva ya sheria. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za ugeni kutoka hapa Nigeria. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema vikosi vya ulinzi vya nchi yake saidia kulinda taifa jirani la Benin baada ya jaribio la mapinduzi ya pili. Kupitia ujumbe aliyoweka katika mtandao wa X, Tinubu ameeleza kuwa kwa amri yake jeshi la Nigeria limesimama kwa ujasiri kama mlinzi na mtetezi wa utaratibu wa kikatiba katika jamhuri ya Benin kwa mwezi wa serikali. Rais wa Benin Patrice Talon akihutubia kupitia televisheni ya taifa alisema hali imedhibitiwa kikamilifu. Akawahakikishia wananchi kwamba wanaweza kuendelea na shughuli zao kwa utulivu. Mapema Jumapili, kundi la wanajeshi waliojitambulisha kama kamati ya kijeshi ya ulinzi mpya CMR ilitoka televisheni ya taifa na kutangaza kuwa Bwana Patrice Talon ameondolewa madarakani kama rais wa jamhuri. Tangazo hilo lilijibiwa haraka na mashambulizi kutoka vikosi vya SWAT. Talon aliyesambaratishwa kabisa kufuatia mashambulizi ya anga kutoka Nigeria na kupelekwa wanajeshi kutoka mataifa vyanzo vya kijeshi na usalama vya Benin vilisema takriban wanajeshi kadhaa wakiwemo waliopanga jaribio hilo wamekamatwa. Ukanda wa Afrika Magharibi umekumbwa na wimbi la mapinduzi katika miaka ya karibuni, ikiwemo majirani wa kaskazini mwa Benin ya Niger, Burkina Faso pamoja na Mali na Guinea ya hivi karibuni. Mwakani baada ya miaka 10 ya uongozi ulioshuhudia ukuaji wa uchumi, ingawa serikali yake ingali inapambana na changamoto za kiusalama kaskazini. Na vyanzo vingine vya maji kusini mwa Somalia vinatoka kasi, ukame ukiongezeka na kusababisha uhaba mkubwa kwa mamia ya watu katika jimbo la Jubaland. Hali inatisha zaidi katika katika wilaya za Zaire, Deni Tishuzao, Sinwa, Kadolo, Zara Bahiri, na Luka Mpori, mamlaka za Jubaland zinasema zaidi ya watu 570,000 wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa maji, 23,300 katika wilaya za Gedo, takriban watu 257,000 katika mkoa wa Lower Juba, na zaidi ya watu 100,000 katika mkoa wa Juba. Idadi hii inasubiriwa kuongezeka kadiri vyanzo vya maji vinavyoendelea kukauka. Dharura hii imetokana na mvua duni ya msimu wa Juni na kukosekana kabisa mvua za Oktoba hadi Desemba. Mfululizo wa mshtuko mabadiliko ya hali ya hewa ukichangiwa na upungufu wa ufadhili umezuia kwa kiasi kikubwa msaada wa Amerika. Na huyo ndio taarifa habari za ulimwengu iliyokujia kutoka Spa. Ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa, kichwa cha maneno kinachohoji ni kwa kiwango gani hatua ya Israeli ya kutumia watu wenye ushawishi inaweza kubadilisha simulizi ya kimataifa. Kufuatia kuchukizwa sana kwa walimwengu na utawala kimbari kufanya na utawala Palestina, baraza la mawaziri la utawala huo imetenga bajeti ya takriban dola milioni 750 kuboresha sasa ya duniani. Miaka miwili ya mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita kufanya ulimwengu kuelewa kwa undani sura na utambulisho halisi kufanua kuhusiana na utawala huo. Wakati huo huo zimepiga kura ya kuipinga Israeli katika majukwaa ya kimataifa. Nchi nyingi na maoni ya umma yanaona Israeli kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kutokana na mashambulizi na mauaji yake makubwa dhidi ya watu wasio na hatia kwa ukaribu sasa. Ulaya na Marekani, wingi kubwa la ukosoaji kuhusu sera za Israeli, baadhi ya vyuo vikuu na mashirika ya kiraia yameendelea kutoa wito wa kususiwa utawala huo wa kibaguzi kiutamaduni na kisiasa. Hivyo utawala wa kizayuni wa Israeli unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa uhalali. Zaidi ya hayo ni kwamba taswira mbaya ya utawala huo kasibu imefifiza sura ya Israeli kama kivutio cha utalii na uwekezaji. Serikali ya Israeli ambayo inajua vyema kiwango kikubwa cha chuki mbaya sana zote kiza kakubwa katika mradi mpya wa ukarabati taswira hasi iliyoko kuwasilisha simulizi ya kimpya ili kuwezesha hali hiyo. Suala hilo waziri wa mambo ya nje Gideon Saar wamekubaliana kutenga $2.5 billion karibu dola milioni 750 za kampeni kubwa za matangazo. Baraza la mawaziri ya Israeli ilitangaza katika taarifa yake kwamba bajeti iliyotengwa itatumiwa katika kampeni za mitandao ya kijamii, ushirikiano na mashirika ya kiraia, kualika jumbe mbalimbali zikiwemo za vinara wa maoni ya umma, maafisa wateule, wahamasishaji na watu wenye ushawishi kutembelea maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu Israeli. Katika muktadha huo, hivi karibuni ujumbe wa wahamasishaji yani influencers kutoka Kenya umepelekwa kutembelea maeneo mbalimbali katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu zilizopachikwa jina bandia la Israel, suala ambalo limekosolewa sana na wadau wa mitandao ya kijamii na watetezi wa haki. binadamu. Sehemu ya bajeti hiyo inatumika kwa ajili ya propaganda za kusafisha sura ya Israeli barani Ulaya na Marekani. Baraza la mawaziri la Israeli linafikiria kwamba changamano dhidi ya utawala huo yatapanuka zaidi kote barani Ulaya. Kwa Marekani pia, Israeli inawatumia wanaharakati wa mitandao ya kijamii kuboresha sura yake baada ya kuchafuliwa zaidi na mauaji yake ya kimbari huko Gaza. Watu wenye ushawishi na wanaharakati mitandaoni wanawasilisha simulizi nzuri kuhusu Israeli kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupata pesa nyingi. Ni muhimu kutambua kwamba lengo kuu la matangazo hayo ni kuwasilisha taswira ya Israel kama dola la kisasa na kivutio cha watalii. Neno mwingine ni kwamba maafisa wa kizayuni wanaamini kuwa iwapo utalii katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu utaimarishwa tena, taswira ya utawala upya itaboreka. Endelea kusikiliza matangazo ya asubuhi ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Birlikte olun, bilin. Açık her yazma tutmanı yorumlamaya bu zaman Palestina'ya gidelim. Sanja,
Yeah.
simba cha mwenye sema hakuna fadamalo. Kingerwa sema hii.